חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. תומכי חמאס מ-44 מדינות על 25 ספינות קטנות יוצאים בימים אלה מכמה נמלים באירופה במשט נוסף לעזה כדי לשבור מה שהם מגדירים המצור הבלתי אנושי על עזה. אף שבין המארגנים גם גופים כמו ה-IHH הטורקי ועוד כאלה שהוכרזו ארגוני טרור ממש, יש להניח כי לא ינסו להבריח נשק משמעותי לעזה על הספינות האלה. וממילא יש לחמאס עדיין מספיק נשק משלהם, ואם ינסו בכל זאת להבריח, אני מניח שהמוסד ידע על זה מראש. ברור גם כי אספקת הציוד ההומניטרי שיהיה על הספינות, הוא יהיה בכמויות סמליות בלבד, כאשר לעזה נכנסות אלפי מסעיות עמוסות מדי שבוע. ולכן ברור שמדובר בצעד תעמולתי שנועד לתמוך רק בטרור ולפגוע בישראל. אז אפשר כמובן לעצור את כל הספינות, להשתלט עליהם, להקריד להם את סרט הזוועות ולצלם אותם אוכלים סנדוויצ'ים. אבל אפשר גם לא. אפשר לשגר מולם ספינות חיל ים, לכרוז להם, להודיע להם שהם נכנסים לאזור לחימה, שהכניסה אליו אסורה והם מסכנים את חייהם, להודיע להם שיוכלו להיכנס אבל לא יוכלו לצאת, ושלא אכפת לנו אם יעזרו לעזתים לאכול את רבבות טונות המזון שאנחנו מכניסים לשם. יישארו בעזה עם הרוצחים שהם אוהבים עד שאחרון החטופים יחזור והלחימה תסתיים. להודיע להם במפורש שלא יהיה להם איך לחזור, שיקחו בחשבון כשספינותיהם יעגנו והם ירדו לחוף, צריך אל הים לדאוג להשמדת הספינות, ונדמה לי שהנזק שהשייטים הללו יגרמו מתוך עזה לא יהיה גדול יותר מהנזק שהם גורמים עכשיו, ואולי ככה כבר יהיו פחות מתנדבים למשט הבא.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני דוד ורטיים ואני היום השוטר הרע. שתי שמועות ליוו את בחירתו של הרצוג לנשיא ה-11 של מדינת ישראל בתמיכה גורפת של נתניהו. האחת, עסקת מינוי תמורת חנינה לנתניהו, השנייה היא הבנה שהוא ישמור על נתניהו מאוחדת ובתמורה האחרון לא יפעיל עליו את מכונת הרעל. שלוש שנים לכהונת ממשלת טבח השביעי לאוקטובר, ונראה שהרצוג לא מפספס הזדמנות להעניק לשמועות הללו חמצן. אחרי שניסה לשכנע את עדת המפתח בתיק 1000 הדס קליין לסגת בה מעדותה, ביקש מהיועמ"שית לאפשר לנתניהו להעיד במשפטו פחות ימים בשבוע, ניסה לקדם מול בערב מיער העסקת טיעון עבור ראש הממשלה, הבטיח להטיל את האחריות על זה שאין פשרה בהפיכה המשטרית ולא קיים, ויושב כמובן על הגדר בכל הקשור להפיכת המשטרה למיליציה של בן גביר, לתקשורת למיליציה של קרי. בידיעות אחרונות, כך פורסם הבוקר, נולד בבית הנשיא מיזם חדש. הרצוג שוקל ברצינות לקצוב את מאסר הרוצח היהודי אמי פופר, שהורשע ברצח 7 פלסטינים, אם תהיה עסקת חטופים. זאת, שימו לב, מטעמי איזון ופיוס ביחס לשחרורי המחבלים הפלסטינים. חנינה היא כלי רב עוצמה ומשמעות שיש בידי הנשיא, ובין הבודדים שאינם רק דקלרטיביים, אלא בעלי משמעות מעשית ממש. האם ייתכן ששוב נחלץ הרצוג לסייע פוליטית לנתניהו במה שהוא תופס כאיזון הממלכתיות? סביר שגם פה, בין נאומים עמומים לטקסי חלוקת פרסים, לא נדע את התשובה. אז נאלץ להישאר רק עם השאלה, מי לוחץ על הרצוג לשחרר רוצח כאתנן לתמיכה בעסקת חטופים? ולמה חטופים שנחטפו בטבח בזמן משמרת של נתניהו צריכים להיות בני ערובה לשחרור רוצח?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטיים.
ערב טוב דוד, שבוע טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
שאלה לגבי השוטר שלך.
יאללה.
זה כמעט מתייחס לביטוי שופר שזורקים כל פעם. לא יכול להיות שזו עמדתו שלו ולא לחץ מלשכת נתניהו? כלומר, יכול להיות שהוא מרגיש שזה איום ונורא לשחרר את הנוחבות בלי איכשהו לאזן את זה?
הכל יכול להיות, ולכן לא קבעתי כאן שמדובר בעניין עובדתי, אלא העליתי השערה, אבל מה שאני כן יכול להעיד זה על הדפוס. זאת אומרת שאתה רואה שפעם אחר פעם הרצוג, לתפיסתי, לא מתעלה לגודל השעה ומבין את המצב האמיתי שבו ישראל נמצאת, ומנסה כל הזמן לייצר סימטריות, חלקן מזויפות, חלקן עמומות, חלקן אולי בכלל ספיניות, והתוצאה היא שהוא לא באירוע, וגם התוצאה רואים אותה במדדים. כי נשיא הרבה פעמים, כמו רמטכ"ל אגב, הוא הרבה פעמים מעל הפוליטיקה, ורואים את זה בכל המדדים של האהדה והערכה הציבורית. כאן הנשיא הזה בשפל של לדעתי לא על נשיאים קודמים, למעט קצב אחרי כל הסיפור שלו, אבל כאן זה כבר נושא אחר.
אני לא אתן להגיד מילה רע עליו, הוא בא לנחם אותי, ובלי על מות רעייתי, ודיבר על אחדות. דיבר על אחדות, לא הכיר אותה, אבל אני מתרשם שהוא באמת מנסה להגיע לאיזשהו קונצנזוס של אחדות, שזה קשה כשאול, אבל
אבל לפעמים, ומדובר ברגעים מאוד בודדים, צריך לתפוס צד. אין לך ברירה אלא לתפוס צד. זאת אומרת, במה שאני תופס כבן רע וטוב, אתה צריך להחליט שאתה לא מנסה לאזן ולמצוא את האמצע, אלא להיות בטוב.
בתנאי שאתה מגדיר היטב, יאללה חדש. ואנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו איתנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחראי על השידור איציק אהרון. שוב שלום, שלום דוד.
שומעים אותי?
יופי.
טוב, יש לנו הרבה על הפרק, יש את הסיפור של מתווה הריביירה של טראמפ, שחוזר אלינו היום דרך הוושינגטון פוסט, עם כל מיני הבטחות ש אני בספק גדול אם התממשו בימי חיינו.
אבל התמונות,
לא, אבל התמונות מאוד יפות, ראיתי בכל מיני אתרים כל פעם תמונה אחרת של ריביירות, של מפלים, לס וגאס של המזרח התיכון, נראה פחות מקרוב.
שמע, עם AI גם אני יכול לצאת יפה, אבל בוא נתחיל לעבוד.
יאללה.
ונאמר שלום לאלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי, שגופתו חולצה מעזה. שלום לך.
כן, שלום.
התרת הספקות? יש בזה איזושהי הקלה?
לא יודע. האמת שאני לא כל כך יודע. כנראה שמחר, מחר או מחתיים נהיה את הגופה, אז כנראה, וכן, אני אתחבר לעניין הזה. כרגע מאתמול בעצב הוא הרבה יותר קשה, הגעגוע והרצון שהסיפור הזה הוא לא אמיתי, שהתבדה הסיפור הזה, הוא חזק מדי.
אבל אתה בתוך הכאב הזה מדבר על המורשת שלו, על הרצון לאחד את עם ישראל סביב הדמות, קורא לעם ישראל לבוא להשתתף בהלוויה?
נכון. באמת, עידן כל כך כיבד את החברים ואת כל אדמת ישראל ואת הכל, את כל מסביב. כל כך כיבד, אני במאבק שלו כל כך הרואי, שאני באמת, הוא גיבור ישראל שצריך באמת לעשות לו בדרך האחרונה את הכבוד המגיע לו.
אלי,
הוא,
אני
כן,
תמשיך.
הוא הציל אנשים שם, הוא נלחם עם המחבלים עד שהיו בגב, כי לא היו מסוגלים יותר להילחם איתו. הוא חזק מאוד, היה חזק מאוד יותר. וזהו, ההתמדדות תודה, לקחו אותו פצוע, חטפו אותו פצוע שהוא לא יכול להגיב כבר, ירו לו בגב כדי לשלוט, להשתלט עליו, ושם כבר רצחו אותו באכזריות.
כן.
אבל עידן היה גיבור, הוא היה ביחידה מובחרת, מהלוחם, אז.
את הפרט הזה שמרתם לעצמכם כל השנים האלה.
נכון. כן. פחדנו שבאמת זה, שאלו אותי, אמרתי תמיד שהוא היה טבח, ממש כזה בלזלזל כמובן. אבל מבחינתם כולם, כל ילד מגיל 19 עד 50 הוא חייל. ואנחנו כמובן צריכים למחוק את המבחינתם, כי אותה מפלצות אסור שיהיו קיימות. שאני אומר מבחינתם, אני נותן להם טיפה כבוד, וזה ממש פוחד זה על הסף. צריך לבוא ולקחת...
כל פעם שאתה שומע שחיסלו עוד אחד, והפעם את אבו עובדה, זה שמחה, זה נקמה, או שזה זה משהו שעובר ליד ולא מותיר הרבה חותם בתוך העצב הגדול שלך?
לא, פחות. פחות כרגע אני עסוק במחסלים. אני רוצה שיחסו את כולם, את כל החמאס, ישמידו אותו, כמובן.
אלי, מעניין אותי.
גם בעולם וגם בארץ. כרגע מדברים על כיבוש כאולטימטום להם, שעשו את כל הדברים, המתוחכמות, הלא מתוחכמות, שעשו הכל כדי להביא את כל החטופים.
אז פה, אלי, אני רוצה באמת להתייחס לנקודה הזאת, ואני קורא שאתה אמרת היום לאחד האתרים, כל עוד לא קיבלתי הודעה, האמנתי שהוא חי כדי לשמור על השפיות, התפללתי כל בוקר והנחתי תפילין, אמנם לא זכיתי אני על בני שישוב חי, אבל התפילות הללו לא הלכו חינם, הם עברו לשאר החטופים. והשאלה שלי, אם אתה מרגיש שהתפילות שלך נענות על ידי הממשלה או באי כוחה?
כן. אני חושב שכן. הדרך הבלתי אפשרות הזאת של עיר, זה נראה כמו בגודל של נתניה, כן. שאנחנו לא מצליחים לשלוט בה בגלל החטופים. אנחנו הרי יכולים הרבה יותר מכבושת עזה. אם לא היה חטופים, זה היה לוקח בדיוק שבוע. ולכן אני אומר שאת החטופים צריך להביא מיד, וכל התפילות וכל הברכות שלא נהניתי להם, הם לא הולכים לאבדון, הם הולכים לשאר החטופים ולאנשים שסובלים בכלל. ככה זה המסקנות שהגעתי אתמול. אתה יודע, אתה אומר, זהו, אלוהים לא נהנה לי, אני לא אאמין בו, אני יכול להבין את ניצולי השואה שאומרים, הרגו לי את המשפחה, אני לא אמין באלוהים, אבל משום מה, לא יודע איזה אור נכנס בי ואומר, זה לא נכון. קודם כל, אלו שנהרגו, אני מחמיא לאלו שנרצחו, שנרצחו שם בנובה, ובכלל, הם הרוגי מלכות, והם בעצם בלמו את רצח העם שלנו, כי בתוכניות שמצאנו של חמאס, הם רצו להגיע עד תל אביב. ואם היו מגיעים עד תל אביב, חיזבאללה היה מצטרף, ולא הייתה נשארת לנו מדינה. אנשים מזלזלים בזה, אומרים, בכל זאת יש לנו צבא, יש לנו את... ממש לא, לא היה לנו צבא.
כשאתה אומר הרוגי מלכות... ההד עולה ואומר שאין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם.
לגמרי.
גיבור ישראל.
אנחנו כמעט ולא צריכים לעשות קדיש, כי הם כבר נמצאים במקום הכי גבוה שיש. אותם גיבורים.
אלי שטיבי, אביו של הגיבור עידן שטיבי.
תודה.
שתזכו למצוא מרגוע מנוחה, והוא יבוא בכבוד לאדמת ישראל. תודה רבה לך.
משתתפים בצערך, להתרום.
תודה, אמן.
צריך פרסומת אחת לפחות בשביל לעבור לעניינים אחרים.
כן, כמה שיחות כאלה, ולא מתרגלים, מה שנקרא.
לא, אף פעם לא. טוב, אמרת שראית את התמונות של הריביירה.
אז אני רוצה לפרט לך, אני רוצה לפרט ולשמוע את דעתך. לי אין דעה, אני חייב להגיד, בנושא הזה, אז הנה, זמן להשמיע ולשמוע. תוכנית טראמפ לעזה, הוושינגטון פוסט מדווח היום על תוכנית לשיקום הרצועה שנידונה בממשל טראמפ, מבוססת על הבטחתו להשתלט על הרצועה ולהפוך אותה, לשים לב למושג, אזור נאמנות, שינוהל על ידי ארצות הברית למשך 10 שנים לפחות. בזמן הזה היא תהפוך להיות אתר נופש תיירותי, מרכז ייצור טכנולוגי והייטק, סליחה, החיוך. הוא אוטומטי. המסמך הזה הוא בין 40 עמודים, הוא מתאר פינוי בעצם של עזיבה וולונטרית, מה שנקרא טרנספר מרצון שלהם למדינה אחרת, לא מפורט איזה מדינות הסכימו עד לרגע זה, ומדובר על העברה של 2 מיליון איש, שתהיה להם אפשרות, או לעבור למדינה אחרת ולקבל מענק של $5,000 פלוס סבסוד ל4 שנות שכירות עבור עזה, מה שנקרא הלוואי עליי, והספקת מזון וכן הלאה, או להישאר שם ולהשתמש במין הסימון כמו קריפטו כזה, הסימון דיגיטלי כזה למימון חיים חדשים, באחת מ6-8 ערים חכמות שמונעות על ידי AI. אתה רואה, התחלנו, אז אני סוגר מעגל. תן לי, לא יודע.
אבל, תשמע, אני חושב ש... סוף סוף מישהו עבד על המשפט שטראמפ זרק, ועכשיו זה מתחיל לקבל צורה. אנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, שלום לך.
שלום לכם, שלום למאזינים.
כן, הספקת לקרוא כן. על התוכנית המפורטת יותר של טראמפ, של פינוי עזה והפיכתה לריביירה?
את כל 38 העמודים?
כל תוכנית שבסופו של דבר מבינה, מה שהיה לא יכול להמשיך, זה כבר יותר טוב. אני חושב באופן די ברור שכל עוד לא, אנחנו לא נהיה שם, אז לא יהיה ביטחון למדינת ישראל. אבל עצם ההכרה הבינלאומית בכך שאנחנו צריכים לשנות את המצב הקיים, זו כבר אמירה מאוד מאוד משמעותית. גם בשלב הראשון, שהכריזו על מדינת ישראל, קיבלנו את תוכנית החלוקה, כמו שאתם מבינים, היא לא הייתה מושלמת, ירושלים אפילו לא הייתה חלק ממנה. ואנחנו נמצאים במצב טוב יותר, שבה גולן ברוך השם שלנו, הר הבית בידינו, כמו שאמרו אז בששת הימים, או לפחות לאט לאט זה הופך להיות יותר ויותר שלנו, יהודה ושומרון, הגולן, כמו שאמרתי, ולכן, גם כשאנחנו מדברים כרגע, על תוכנית שהיא לא מושלמת, אבל היא מבינה שמה שהיה שם לא יכול להמשיך להתקיים, זה כבר צעד בכיוון הנכון.
כן, אבל תראה, אני מסתכל רגע לפחות על הכותרות שיוצאות לגבי התוכנית הזאת, ואני נזכר, אני לא יודע כמה זמן חלף, אריה, חצי שנה, 8 חודשים מאז ההצהרות במפגש הנשיאותי בין טראמפ לנתניהו, ואני עדיין לא רואה, אולי אתה תוכל להגיד לנו, אם אתם יודע על איזושהי מדינה שמוכנה, כי בינתיים אני לא מכיר או לא שמעתי לשום פלסטיני שיצא מרצון מהרצועה, אני אשמח כמובן לשמוע, אבל זה משהו שהוא בר התכנות בשנים הקרובות, או שהוא חזון?
לדעתי יצאו רבבות. דרך מצרים אנשים ששילמו אלפי דולרים בשביל להגיע, וגם מכל מיני סיבות הומניטריות. יצאו, אני לא יודע, רחוק מהגשמת התוכנית, אבל יצאו.
כן, יותר נהרגו מיצאו אבל ברצועה, בשנותיים האחרונות.
אני אגיד לך את זה ככה, איך אני רואה את זה. איך אמר בזמנו חוזה המדינה, אם תרצו, אם זו אגדה? זה ברור שאנחנו לא נמצאים במציאות פשוטה, זה ברור שאנחנו לא נמצאים במציאות שאנחנו הזמנו או שרצינו שתהיה, לא באופן הזה חלמנו שנגיע לרצועת עזה, אבל היו אנשים שחלמו שבצורה הזו ניתן שם יהיה שלום ויהיה ביטחון, גנרלים חתמו על כל מיני מכתבים מפה בעבודה החדשה של התנתקות, תביא יציבות וכו' וכו'. כן, הייתה יציבות לתקופה מסוימת, אבל אין ברירה. אין לנו ברירה אלא ללכת לתוכנית הזאת, גם אם היא לא פשוטה. ואני חושב שבסופו של דבר, בתוך כולנו יודעים שבצרפת יש היום כמעט 17 מיליון מוסלמים. אני בטוח שחצי מיליון שרצו להגיע לשם לא ישנו את המאזן לכאן או לכאן.
תמיד שואלים, הצרפתים לא התלהבו לדעתי, אבל למרות שהם מגלים חיבה רבה לעזתים. השר אליהו, לפני שנים, מי שהיה מדבר על טרנספר, נפסל מהתמודדות לכנסת, באשמת גזענות. ההצהרות האלה והתוכניות המפורטות יותר של טראמפ, נותנות למשל לכם לגיטימציה להציע טרנספר גם ביהודה ושומרון?
קודם כל, מה כמו שאמר דוד בן גוריון, לא משנה, או פחות משנה מה יאמרו הגויים, אלא מה יעשו היהודים. אני חושב שהמורכבות בסופו של דבר היא לא רק מחוץ למדינת ישראל, אלא בתוך מדינת ישראל. אנחנו רואים היום בהפגנות של אנשים שתומכים לצורך העניין בעזתים, אפילו קוראים לצבא הכיבוש, מאמצים, שלא לומר, מקדמים את הנרטיב, כאילו אנחנו עושים היום בעזה, ג'נוסייד או מרעיבים בכוונת מכוון, כאילו אנחנו הצד האכזר פה, כאילו מדובר בצבא שרצה או רוצה להרוג או לפגוע, המלחמה הזו נשפטה לנו, וכיוון שזה כך, אני אומר, השאלה היא תמיד בתוכנו, ואחרי זה גם מה יקרה בחוץ.
כן, אבל אני רוצה רגע להמשיך את השאלה, כבוד השר, להמשיך את השאלה של אריה, כי צבי סוכות, חבר כנסת צבי סוכות, אמר היום לאת אחת מהתחנות החרדיות, אני לא זוכר איזה, שהוא מאמין שכבר בקדנציה הזאת, שנשארה לה, אני מזכיר, בערך עוד שנה, תצליחו, הקואליציה הזאת תצליח להכיל ריבונות ויהודה ושומרון, שזו אמירה שנשמעה גם בקדנציה הקודמת, ועל סיפוח וכן הלאה. זה דיבור אמיתי? זה קורה? או ש...
זו שאלה אחרת ממה שאריה שאל, אבל...
לא, לכן אני אומר, אני עולה קומה. עם טרנספר או בלי טרנספר.
אני חושב שאין ברירה להכין ריבונות. אני לא מצליח להבין עדיין מוסרית מה ההבדל בין מה שעשינו ב-48 למה שעשינו ב-67. זו הארץ שלנו להפך ב-67, באזורים של 67, זה ודאי יהודה ושומרון, כל מי שחופר, ואני אומר לך את זה כמי שאחראי על רשות העתיקות ועל קמת הארכיאולוגיה, כל מי שחופר ביהודה ושומרון, בין אם הוא מאוד התאמץ למצוא מטבע פלסטיני עם שם של מלך פלסטיני, לא נמצא כנראה, הוא כן נמצא עמים אחרים, אבל הוא לא נמצא...
אני חייב להגיד, לא הבנתי את התשובה, אתם תדרשו מנתניהו, אתם הצהרה על החלת ריבונות ביהודה ושומרון, זה די פשוט.
מה השאלה?
אם תדרשו מנתניהו, תבקשו, תדרשו ממנו כחלק מהדרישות שלכם, שיחיל ריבונות ביהודה ושומרון.
אנחנו דורשים עכשיו. אני אגיד לך יותר מזה, אצלנו במשרד, דה פקטו, גם מכוח החוק הבינלאומי, אנחנו אוכפים גם בשטח A ו-B, הריסות שעושים הרשות הפלסטינית באתרי מורשת של העם היהודי, דבר שלא היה שני, ודה פקטו אנחנו כרגע מתנהלים כבעלי הבית, זו הארץ שלנו, וגם החוק הבינלאומי הוא כזה שמטיל עלינו את האחריות המקומות האלה, ולכן אני חושב שאנחנו מתעלמים, אנחנו בורחים ממה שאנחנו צריכים לעשות, כמו אנחנו עוד שנייה מתקרבים ליום כיפור, כמו שיונה בורח מהמשימה שלו, גם אנחנו בורחים ממה שאנחנו צריכים לעשות, ובוודאי הדרישה, גם היום בישיבת הממשלה, העלינו את הדרישה הזו בפני ראש הממשלה, ואני חושב שאנחנו מקדמים אותה גם בצעדי ענק, בפועל היום, מה שקורה ביהודה ושומרון, זו החלת ריבונות, אומנם עדיין לא מלאה, זה מזדחל, אבל מה שקורה בחוות, ברוך השם, זה גאולה שלמה, מי שמסתובב היום ביהודה ושומרון יכול להרגיש כאילו הוא צועד בגולן, עם כל החקלאות שמתפתחת פה, עם הקרמים שצצים כמו פטריות אחרי הגשם, וברוך השם, התחושה היא של ביטחון הולכת וגוברת, וזו הארץ שלנו, חזרנו אליה, כל מיני דוחות, כמו של דוח טליה ששון, כל מיני תפיסות מעוותות, הולכות ונעלמות, וגם אני מקווה מאוד, מאמין שבסופו של דבר ראש הממשלה יעשה את מה שהכי טבעי שהוא יעשה,
השר אליהו, בעבר תמיד שמנו את החמאס שהם לא משיבים על הסכמות או הצעות שלנו, ונדמה שהפעם אנחנו אימצנו את השיטה שלהם, ואנחנו לא נותנים תשובה לכאורה להסכמה שלהם, לתוכנית של ויטקוף, לוחסן, התוכנית של נתניהו, שהיו בוודאי די דומות. זה מכוון או שפשוט עומס עבודה מונע מהממשלה להגיד לא מעניין אותנו?
לא, שאלה מאוד מעניין אותה. כל הזמן היא עסוקה בנושא. איך להחזיר את החטופים, ואיך לנצח את המלחמה. אנחנו, יש פה שני אתגרים, שתי משימות, כי אנחנו עומדים בהם זו לצד זו. ואני לא בטוח שכל דבר שקורה שם...
אבל אומרים, אני חייב רגע לתמוה. הרי אומרים ראשי המערכת הביטחון, אומר הרמטכ"ל בעצם, שאם אנחנו נכנסים למהלך של כיבוש עזה, זה המהלך שהממשלה והקבינט מתעדים לאשר, אנחנו לא מפקירים, הוא משתמש במילה, עושים מהלך פרוע ומהמרים על חיי החטופים. אין יותר מפורש מזה, והרמטכ"ל מדבר באופן זהיר, כן? הוא באנדרסטייטמנט. אז למה לא פשוט לבוא ולהגיד, בדיל הזה אנחנו מוכנים להקריב, תגיד, תהיו ישרים עם הציבור, מוכנים להקריב את חיי החטופים.
זה בערך כמו שאני אגיד, שאתה היית מוכן להקריב את חיי, לא אתה ספציפית, אבל אתמול היה מוכן להקריב את חיי החיילים של כולנו, בשביל הזיית השלום שהייתה ב-30 שנה האחרונות.
בסדר גמור, אין בעיה. לכן אני אומר, תהיו ישרים.
אבל השמאל לא אמר את זה אף פעם.
לא, אבל אנחנו כבר לא שם, אנחנו בסיפור של היום.
נכון,
אז אני אגיד את זה ככה.
ישראל, וזה בסדר גמור, זה עצור, אבל בסדר, מוכנה להקריב חיילים עבור הכרעת החמאס. האם היא מוכנה להקריב את החטופים? פשוט כן ולא.
אבל הפוך, כרגע אתה מקריב חיילים, אתה מקריב חיילים בדשדוש הזה, אתה מקריב אזרחים בדשדוש הזה. הקרבה של 2,000 הרוגים הם תוצאה ישירה, הרי ברור לכל בר דעת, זה תוצאה ישירה של הסכם ההתנתקות, ומי שיותר מעמיק של הסכם עושה, בדיוק כמו שהקמת המדינה היא אגב תהליך שהתחיל אותו הרצל בקונגרס הציוני, 40, לפחות 40 שנה, יותר לפני הקמת המדינה, ולכן התהליכים האלה הם תהליכים ארוכי טווח. כשאני מסתכל היום על מה שקורה, אני מבין שבשביל לנצח, צריך לקחת סיכון. אין מה לעשות, בשביל להילחם צריך סיכון. אין מלחמה בלי לקחת סיכון. הילדותיות הזו,
אני לא חולק עליך שצריך לקחת סיכון, אני חולק עליך למה לא להיות ישירים מהמשפחות ולהסתכל להם בעיניים ולהגיד, זה המצב, או שאתם מניחים שהם מבינים שזה המצב.
זה כאילו...
אני חושב שאני אומר את הדברים עכשיו, אני אומר את הדברים בצורה ברורה, לא אני אמרתי את זה, ווינסטון צ'רצ'יל אמר את זה, בשביל לנצח במלחמה צריך לקחת סיכון, ובשביל לקחת סיכון צריך אומץ, שני הדברים האלה צריך. אני חושב שמדינת ישראל בשנים האחרונות, ב-30 שנה האחרונות, 31 שנים האחרונות, לקחה את האומץ במקומות של פחדנות, כמו שעשה אגב צ'מברלין, וחתמה הסכמי שלום עם רוצחים מתועבים. זה המחיר של החרפה שבחרנו. על גבי הדבר הזה, אני אומר בצורה פשוטה, לא לשקר, אנחנו במלחמה. אנחנו לוקחים סיכונים, הבן שלי התגייס לפני 3 שבועות, וברור לכם שאמא שלו מודאגת, והוא מתגייס לקרבי, לגבעתי, ולכן אני בא ואומר, אנחנו לוקחים סיכונים, אנחנו רוצים לחיות פה, והדבר הזה הוא דבר פשוט, כל מי שמתעלם ממנו, הוא חי באלאלנד, הוא חי באיזושהי מציאות דמיונית של הסכמי השלום, של הסכמי אוסלו, שאנחנו רואים איך התנפצה לנו בפנים.
השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעצמה יהודית, תודה רבה לך.
תודה, שלום, שלום.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, שבוע טוב.
אז יש אישור רשמי שדובר הזרוע הצבאית של החמאס, אבו עבדה, חוסל. עכשיו, כמה זה חשוב? כלומר, דובר, יש דובר, זה נשמע כמו פקיד, אבל הוא היה יותר מדובר, נכון?
כן, הוא היה בעצם אחד מהבחירים שבזרוע הצבאית של החמאס, שתכנן, הוא היה בסוד העניינים של השביעי באוקטובר, הוא היה מאוד מקורב גם לאחים סינואר וגם למוחמד דף, ובכלל הוא היה דמות שהציבור העזתי, הוא היה הפנים של חמאס בעזה, וכמעט כל הבחירים האלה חוסלו למעט שניים, שזה אבו עבדה ומחת עזה. אבו עבדה כרגע היום באופן רשמי חוסל, ונשאר רק את המועמד הנוסף לחיסול, וזה מחת עזה, ואני מניח שלפי מה שאומר לי במערכת הביטחון, זה עניין של זמן, של עד שגם הוא למסור את נשמתו.
תגיד, אבי, מה זה ורטיים פה? תגיד, מה נשאר לנו בעצם, מלבד המנגנון כמובן והבירוקרטיה, אבל ברמת הפיגורות, מי בעצם נשאר לנו מהמכונה שלטון חמאס? כי זה מרגיש כמו בנק אינסופי כזה, שכל זמן מייצר עוד דמויות.
לא, אז בתוך עזה אין כמעט הרבה שנשארו מהנהגה הצבאית של חמאס, גם חלק מהמנהגה המדינית שהיו בשביעי באוקטובר חוסלו. יש חמאס אז החול, ויש בעלי תפקידים שהם ברמות הביניים. עכשיו, אגב, בעלי תפקידים גם ברמות הביניים והרמות הנמוכות יותר, הם כל הזמן מתחלפים כי כל הזמן מחסלים אותם, והאלה שמגיעים במקומם, זה אנשים שהם כמעט חסרי ניסיון, ובחסרי יכולת פיקודית מוגבלת.
וכשאתה אומר שהם מתחלפים, כלומר מישהו ממנה אותם, מי זה המישהו הזה שממנה אותם?
אני לא יודע אם יש להם ראש אגף כוח אדם, כמו שאצלנו יש, או... באמת, כאילו, אני לא יודע אם יש שר ביטחון...
בעלי המניות לא מחליטים, לא רוצים לקבוע גם כן?
לא, וגם אני לא יודע אם יש שר ביטחון שמאשר את המנויים, אתה יודע, שמביאים לפנו את המנויים והוא מאשר אותם, כמו שצלנו שהיית מריבה עם שר ביטחון והרמטכ"ל, כאילו, בסמכות מי. אבל אני מניח שיש שם איזושהי דינמיקה, גם בתוך מלמטה למעלה, וגם בעלי תפקידים ברמת הביניים והקצת יותר, שמאשרים, וגם יש את חמאס חול בעצם, שבעצם מפקח, הוא איזה סוג של ועדה מפקחת שעוקבת אחרי מה שקורה בתוך עזה, במיוחד אחרי החיסול של סינואר, שני אחים סינואר, שהם אלה שככה רצו את הניתוק עם חמאס חול, אבל ברגע שהם הסתלקו, אז אני חושב שחמאס חול יותר ויותר שוחה במה שקורה בתוך עזה, הוא גם זה שמעביר את הכסף דרך איראן ומקומות אחרים.
כשאתה אומר חמאס חול, אנחנו אומרים קטר, נכון? בעברית.
לא, גם חלק יושבים בדמשק, לא בדמשק,
בטורקיה.
איסטנבול בטורקיה, וחלק בקטר, ויש גם חלק אגב בדמשק באמת. יש לו כמה שלוחות לחמאס באזור, והם אלה ששולטים בהחלט במה שקורה גם היום ברמה אופרטיבית בחמאס.
כן.
אם אנחנו נשאר עוד בעזה, אתמול לשברנו נפל החלל ה-900 במלחמה, אריאל לובלינר, בן 34, שנהרג בשוגג מירי של צהל, מה היה שם?
כמו שאמרת באמת, אז אנחנו יודעים שבשעה 10 בלילה בליל שבת, שערה של צהל, שערה מנהלתית, שנכנסת פנימה לתוך חאן יונס, כדי לתוספק ציוד ואמצעים ללקוחות שנמצאים של חטיבת גולני, תוך כדי תנועה על הציר, שהוא ציר בעצם לוגיסטי, שבאגפים שלו אמורים להיות חיילים שמאבטיחים את הציר הזה, נפתחת אש לעבר אחד הכלים, ואנחנו חושבים שזה מערב של מחבלים, אבל מהר מאוד מבינים שזה ירי של כוחותינו, של איזה חייל שכנראה פלט כדור או צרור כדורים, ושהוא פוגע לצערנו הרב בלוחם שישב באחד הכלים והוא נפגע בצורה אנושה, נסים לטפל בו ולייצב את מצבו, אבל אחר זמן נרצים לגבור את מותו. בצהל מתחקרים את האירוע הזה, מבינים שזה אירוע לא טוב. זה האירוע, זה החלל ה-74 שנורא ונפגע מאש כוחותינו, מה שנקרא, בתאונות מבצעיות במהלך הלחימה הזאת.
שזה המון המון, זה יותר מ-10%, זהו.
זה פחות מ-10%
מהיקף
הנפגעים שלנו, שזה מספרים גבוהים מאוד, וזה חלק הדברים, זה השחיקה, זה העיפות, זה החוסר תשומת לב, זה המתח הרב שהחיילים נמצאים במהלך הלחימה הזאת, זה לחימה ארוכה מאוד, כמעט שנתיים.
אמרת, כן, שחיקה, אנשים 4-5 חודשים לפעמים, וחוזרים לעוד חודשיים, וכן הלאה, ואנחנו מכירים לא מעט כאלה, זה מדבר את עצמו, וזה נזק אגבי במרכאות, שלא תמיד לוקחים בחשבון כשמדברים על הדברים, מדברים תמיד על על הבעיות הכלכליות, וכן הלאה, ועל השחיקה, ועל הבעל ועל הילדים, לא מדברים גם על זה.
אגב, עכשיו ממש צבא כן מבין את זה, התוכנית עכשיו של הלחימה, זה מתן חופשות, כלומר כוח לא יהיה יותר מ3 שבועות בלחימה, ואחרי זה יצא לעברור של
שבוע. טוב, זה לא יעזור, כי בסוף יצטרכו או חרדים או להפסיק את המלחמה, זה הרי לא הולך ביחד, זה כמו החטופים והכרעת חמאס, זה פשוט פרדוקס. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי האחרונה אליהם, כן אריה ירצה אחרי זה, עוד אחת, בעוטף עזה התחילו להסיר ביממה הקרובה את החומות בין הרצועה לבין נחל עוז, וזה אחרי שהמון שנים היה שם איום נונטט ממשי, מה אנחנו יודעים
להגיד? בעצם, תראה, ברגע שצהל בעצם תופס, מי שמכיר את עזה, אז יודע שיש את רכס 70. רכס 70 זה הרכס שמקדימה...
עלי אל-מונטר.
איך?
עלי אל-מונטר.
נכון, ובעצם, ברגע שאתה שולט ברכס 70, ואתה, מי שמכיר את עזה, זה סוג של אמבטיה, אחרי מתחת לרכס 70, זה שטח ככה שהוא סוג של אמבטיה, וברגע שאתה תופס את השטח הזה, אתה בעצם מסיר את האיום של ירי נוטט לעבר יישובי העוטף, או באזור הזה של נחל עוז.
זה אומר שצהל מתכוון להישאר ברכס הזה, כי הוא שולט גם מזרחה וגם מערבה.
נכון, זה בעצם הכיוון של הפרימטר שצהל כל הזמן מדבר, שזה בערך מרחק קילומטר מקו הגבול בעצם, פלוס מינוס כשאתה מסתכל על זה. וגם מה עוד שאתה שיתחת, גם את סוזיה, גם את זיתון, גם את... אזורים נוספים, וברגע שאתה הסתרת את היום מעל הקרקע, אין סיבה שתשאיר שם חומות מגן. ואגב, אתה יודע שיש מושג בעולם שאומר שהחזק לא צריך להקיף את עצמו בחומות, אז אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נשים את החומות.
אבי אשכנזי, אנחנו עוד נספיד בהזדמנות את ראש ממשלת החותים, אבל נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה רבה. דיווחי תנועה, פרסומות, קדימה.
ספורט, ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי.
ערב טוב אריה, ערב טוב דוד, ערב טוב למאזינים.
בית המשפט העליון קבע שהמשטרה לא יכולה לערוך חיפוש בטלפונים של נחקרים ללא צו. גם אם הנחקר אומר, כן, בבקשה, הנה הטלפון, תחטטו כמה שאתם רוצים?
כן, כן, ולאי, אבל קודם כל, באמת אמירה, יש מעט מאוד מקרים שבית משפט מוציא החלטה שמשפיעה על כל הציבור למשך כמעט שנות דור, וזה פסק דין מהסוג הזה. עד היום היית מגיע לחקירה, והיו שואלים אותך, אתה יודע, איזו שאלה קטנה, תגיד לי, אתה בקשר עם איקס? והיית אומר, כן, כן, תסתכלו בטלפון, אני נמצא בקשר איתו, ואז השוטרים, באמת, אין דרך אחרת להגיד את זה בטעות, ותחסיס לנו, זאת אומרת, אתה מוכן לתת לנו את הטלפון לבדיקה? ואתה כמובן אומר, כן, כשאתה לא יודע את ההשלכות, הטיעון שלך זה אין לי מה להסתיר, אבל יש מה להסתיר. בטלפון של האדם בימים אלו יש את הכל. מערכת היחסים שלו עם רעייתו, מערכת היחסים שלו בעבודה, או כל דבר אחר, והיום, עד היום משטרת ישראל, למרות שהחוק מחייב צו שופט, הייתה מסתפקת בהסכמה של אותו נחקר או אותו חשוד. ולכן פסק הדין הזה הוא יוצא דופן, הוא אמנם הגיע באיחור לעניות דעתי של עשור, אבל בית המשפט העליון כאן באמת הציב לכנסת תמרור עזרה שאומר לה, לא משחקים ככה בזכויות אדם, בזכויות של נעצרים, בזכות של כל אחד ואחד מאיתנו, אריה, דוד, זה יכול לקרוא לכל אחד.
צריך להגיד גיא, שגם הנשיא עמית וגם המשנה לנשיא סולברג שחתומים על הפסק דין הזה, הם מתחו ביקורת על המדינה שהתעכבה עם הדבר הזה, ואין חקיקה בנושא והכל פרוץ. וגם צריך להגיד עוד משהו, שהמקרה המפורסם ביותר של חיפוש ללא צו, הוא בסיפור של יועצי נתניהו, עם אוריך ואופר גולן בזמנו, בזמן חקירת הטרדת פילבר.
אם אנחנו הולכים לשם, זה...
לא, רגע, שנייה. לא, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אבל שאלה טכנית פשוטה שלא הבנתי מתוך ההכרעה. למה לא פשוט ללכת לשופט ולקבל צו?
בדיוק. המשטרה הייתה מחפשת בדרך הקלה. דוד, אתה מכיר את המערכת. חלקם המסוים של אלה שמתעסקים בתיקים האלה, הם אולי מעט עצלים, ואומרים, כן, די לי בהסכמה של הנחקר, ולא הולכים לבקש צו, הרי הצו ינתן. זה ברור גם לי וגם לך. ולמרות זאת הם לא עושים את זה, ועכשיו גם קראת מנסה מצק הדין. צריך להגיד לחשוד, שתדע לך מה זה אומר לגבי שאתה נותן את הנייד שלך. מה, מה שהיה עד היום זה היה פשוט פרוץ, ופסק הדין הזה אני מקווה שבאמת יגיד לכנסת, תפסיק עם הדבר הזה, הרי יש עוד כל כך הרבה דברים שמתבצעים ולא חקיקה, אתה יודע, אין הנט שנמצא ברחובות שמצלם את כל אחד ואחד מאיתנו, נמצא בכבישים, בלי חקיקה מפורשת של הכנסת. לעתים לא, אני לא מצליח להבין מה הם עושים שם כשהם נמצאים שם כל היום. צריך להסביר את מערכת היחסים בין המדינה לבין האזרח, ובטח לא לאפשר לשוטרים בלי הסמכה בחוק לחטט בטלפון שלנו, רק כי אמרנו כן.
כן, זה לא...
עורך הדין בוסי, תגיד, זה דומה למצב לגבי ביתו של אדם? כלומר, שוטר דופק בדלת, אומר, יש לי מידע שאולי יש אצלך חתול גנוב, אני יכול להסתכל מתחת למיטות? הבן אדם יגיד, כן, כנס, תסתכל, אין לי חתול. שוטר לא יכול להיכנס בלי צו גם לבית?
טוב, זה קצת בעייתי, כי לאחרונה הייתה חקיקה בעניין הזה, אבל בגדול אתה לא יכול, אתה רשאי למנוע משוטר, לסרב לשוטר להיכנס לבית שלך עם צו, אלא אם כן יש לזה משהו שהוא, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד חשד מיידי, אבל חשש ממשי, אני לא יודע איך להסביר את זה משפטית, לגבי איזושהי פעולה, אבל בגדול כן, צריך גם לעניין הזה, כניסה לחצריו של אדם, החייב את צו.
זה אומר שיכולה להיות איזו השלכה בדיעבד גם על החקירה באמת של אוריך וגולן, יועצי נתניהו?
תראה, המשטרה נתנה, סליחה, בית המשפט העליון נתן כאן בצדק 18 חודשים, אבל תקרים את בית המשפט העליון, ברגע שבית המשפט העליון נותן הוראה, אני לא רואה את הפרקליטות אומרת, אז כל מה שעשינו עד עכשיו זה בסדר, ולכן נמשיך בתיקים האלו, לעניות דעתי, את יודע, אפילו מעבר לזה, אני סבור משפטית שהרבה מאוד תיקים, שלא ניתן בהם צו, יצטרכו לעשות חושבים, כשאני אומר חושבים, אני מתכוון אולי אפילו לבטל את האישומים שקשורים לאותה תפיסת ניידים בדרך שבית המשפט...
שמבוססים עליהם, לא שקשורים, שמבוססים
כן,
עליהם.
כן, שמבוססים עליהם, אבל שוב, אני חושב שיש גגאי, נכניס את זה לאוריך וליתר הסיפור הזה, כי זה באמת פסק דין שישפיע על הנכדים שלנו, הפסק דין הזה ש... קראתי אותו היום, באמת יוצא דופן ומבהיר את מערכת היחסים בין המדינה לבין האזרח.
וצריך גם להגיד שהוא זכה גם בבית המשפט נקרא לזה, זה היה פה אחד, נכון? גם של מה כן. שנקרא שמרנים, וגם של, זאת אומרת, כולם פחות יותר הסכימו לדבר הזה, וגם אני...
תמיד אדם. הזה, איזה שמרנית, בא השוטר, אומר לך בתחבולות, תן לי את הנייד שלך, לוקח וקורא את כל המילים שלך.
אני מסכים איתך, מאחר ופעולות דומות לאלה, כולל אגב, הפשטה, נעשים גם כלפי פעילי מחאה.
שיהיה ברור, הזכויות צריכות להיות מהקצה עד הקצה. משטרת ישראל צריכה לעבוד לפי כללים ברורים, וחקיקה שהכנסת מסמיכה אותה. ככה זה עובד.
כלומר, גם אם השוטר אומר לך, תעשה טוב, תן לי רגע את הטלפון, אני על 2%, אל תיתן לו בלי צו.
אגב, זה נכון גם לגבי פקחי תנועה, אני לא צוחק, שוטרי תנועה וכאלה, אני שואל ברצינות.
אני לא יודע לענות מה, אם פקח תנועה מבקש את הנייד שלך, בוודאי שזה אסור, יש לו מדרג נורמטיבי נמוך משוטר.
כי לפעמים רוצים לראות אם עשית שיחה, לא עשית שיחה, אותי לפחות פעם עצרו על עצירה ל...
אם דיברת בטלפון בנהיגה, זה משהו אחר.
שאלה יפה, שיהיה ברור שאין כאן ייעוץ משפטי, אלא דיון פילוסופי, שאלה יפה.
כן, כן, ודאי, ודאי, אנחנו לא נתבע אותך. עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך.
תודה
רבה על השיחה הזאת. נשמע פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ודוד ורטהיים, ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו, מחר נפתחת שנת הלימודים.
כן.
נדמה לי שפעם ראשונה מאז פרעות תח ותת אין שביתה.
שמה?
שזה גם דבר נדיר.
איך הצלחת למצוא בתוך ים הקשקושים שלא חמלים עלינו את הטיפת אמירה חיובית על השר קיש, אבל יפה, הצלחת.
נכון. שלום וערב טוב לחבר הכנסת משה טורפז, הידוע יותר בשם קינלי, חבר ועדת החינוך וועדת החוץ והביטחון של הכנסת מיש עתיד, אבל גם מי שהיה מורה בעצמו. שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה, שלום דוד, ערב טוב.
תגיד קינלי, אני אומר את זה עכשיו גילוי נאות, אני אב לילד שעולה מחר לכיתה א', אני כולי נרגש, אני לא יודע אפילו אם שומעים בקולי הרועד, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל כאמירה כללית, לאיזה מערכת חינוך נקרא לזה בית ספרית, כי הוא כבר במערכת החינוך, נכנס ילדי?
אז קודם כל נאמר, הדבר הכי חשוב לבדוק זה מי המורה שלו, מי הולך מחר בבוקר, בשמונה בבוקר, לפגוש אותו ולחנך אותו ולעזור לך לשרת אותנו ולגדל את הילד הזה שיהיה בן נאמן לארצו, למולדתו ולחברה הישראלית. ולצערנו הרב, ב-31 לאוגוסט, אמנם אריה ישמיע קורת קודם בעין טובה, אין שביתה, מצד שני גם אין מורים, מצד שני יש תחושה ב-31 לאוגוסט, זו הפתעה, שנת הלימודים נפתחת, כולם מופתעים, משבר המורים, משבר ההוראה, משבר הערכים, לא רק שלא השתפר השנה, המצב החמיר בהרבה. הבוקר התקשרה אליי אם לחינוך המיוחד, ואומרת לי, אתה יודע, יש מורה בכיתה של הבת שלי, שעולה לכיתה א' כמו הילד שלך, אבל אין לה תואר, אין לה תעודת הוראה, היא נושמת ויש לה תעודת זהות ישראלית, זה הקריטריון.
אני צוחק, אבל זה לא מצחיק.
רגע, הם מספקים מוניטורים שבודקים שהבן אדם...
אתה יודע, החולה נושם עצמוני, אבל האמת היא, כן, עכשיו קצת פחות מבודח. מערכת החינוך...
אלפי מורים חסרים. עכשיו, יש לזה תרופת פלא? אפשר להביא 5,000 או 10,000 מורים?
כן, שר שלא מתעסק בזהות יהודית, אלא בהכשרת מורים, לדוגמה.
אני גם דרך אגב, אני לא נגד זהות יהודית.
ברור שלא, מה זה קשור? אבל יש דבר, יש עדיפויות, יש תיעדוף.
חד משמעית, המערכת מנוהלת במקרה הטוב בטייס אוטומטי, במקרה הפחות טוב בטייס לא מתפקד. מערכת החינוך בישראל, כבר שנים רבות, אבל בשלוש השנים האחרונות, נמצאת בצלילה חופשית, סליחה על הדימוי. כשהמשבר הראשון הוא אנשי החינוך שבורחים ממנה, מנהלי בתי ספר, הם מרגישים שהמערכת, ואני מדבר עם עשרות מתוכם בשבועות האחרונים, הם אומרים, המערכת לא רק שלא מגבה אותי, היא מפריעה לי. אומרת לי מנהלת בית ספר, כל מה שמעניין את משרד החינוך, זה אם הייתי בעד ההפגנה או נגד ההפגנה, אני בעד החטופים או נגד החטופים. מה לא מעניין אותה? אם יש לי מורים, אם יש מערכת שעות, אני עוסק, מאז שאני בוועדת החינוך של הכנסת, כמעט 5 שנים, בלא מעט מתחלוי המערכת הזו, הייתי חבר הנהלת משרד החינוך, ואמרת, נכון, הייתי מורה ומנהל בית ספר. מה שאתה רואה פה זה פשוט התרסקות. עכשיו, למה יש התרסקות? באמת מעמד המורה בשפל, הכיתות עמוסות, יש אתגרים רבים למערכת החינוך, יש אתגרים רבים למדינת ישראל, פשוט מערכת החינוך פוגשת אותם. אבל אותם תלמידים שפונו מהצפון ומהדרום, אנחנו יודעים לומר היום שהנשירה בקרב תלמידים שפונו מביתם היא יותר מכפול מאשר בשאר האוכלוסייה. שמדינת ישראל באופן כללי מתמודדת לא רע עם הנשירה שלה. היא לא מדינה עם עשרות אלפי ילדים ברחובות. אבל מה כן? כשאתה בודק האם הילד הזה קיבל מענה נפשי? לא, כי אין מטפלים. האם היה לו מחנך בקשר? אז היום יש לנו טריק חדש, מחנכת לשלוש כיתות. הרי אתה בטח יודע, אני חינכתי כיתה, אפילו מישהו מבנות משפחתך, אתה יודע שמחנך כיתה זה עולם ומלואו. זה, על זה עומד ונופל את המערכת. אבל כששמים מחנכת על 3 כיתות, היא לא יכולה לחנך אף אחד. כשיש לך מורה למתמטיקה שלא יודע
אני
למתמטיקה,
רוצה...
אנחנו במשבר
חינוכי. קינלי, אני רוצה אבל רגע לשאול אותך, כי אריה פתח ואמר משהו נכון. אתה צודק, אריה צדק בזה שבאמת כל שנה אנחנו רגילים לאיומים ולשביתות, והעניין הזה לפחות נחסך מאיתנו. אבל כן, יש לנו עכשיו דור חדש שעולה לכיתה א', שזה דור שלא ידע שגרה. לא היה לו לדעתי חציון אחד של שגרה מאז שהוא נולד. אני מדבר איתך בגוף ראשון, תרתי משמע. זאת אומרת, היה להם 3 שנות קורונה שכוללות בידודים, אני לא יודע מה, הסעות וכן הלאה. אחרי זה היה להם שנה של, חצי שנה של הפיכה משטרית עם כל המשתמע והאווירה ברחוב והספירה שהייתה נוראית, ואז הגיע שנתיים האחרונות.
3-4 באמת היו מוטרדים מאוד.
יש לנו, אבל כשההורים שלך באווירה כזאת, תאמין לי, זה לא נעים, אבל עזוב, והמלחמה עכשיו שנתיים, אנחנו ב5 שנים ברוטו מצטברות, מתוך 6 שנים חייו של ילד בכיתה א', שבהם לא הייתה פשוט שגרה. אתה יודע, נסעתי עם הילד שלי ליוון, לחופשה לפני כמה ימים, אתה יודע מה השאלה שהוא שאל אותי לפני שיצאנו מהבית בטיסה? אם יש במלון שנוסעים אליו ברודוס ממד, זו שאלה אמיתית שהוא שאל. אוקיי, עכשיו אני לא בא להתבכיין פה, יש ילדים, טפו טפו טפו, באמת, עם צרות הרבה יותר גדולות, אבל תסביר לי, איך מטפלים, איך מערכת החינוך מתאימה את עצמה לדור הזה?
אז אני אגיד, בסוף צריך לחזור ליסודות. תראו, יש לנו מדינה מדהימה, עם אנשים יוצאי דופן, ועם מערכות בינוניות עד רקובות, והפתרון הוא בדברים הפשוטים. שים איש חינוך טוב בכיתה, תן לו לעבוד, לא עם 40 ילדים, עם 20-25 ילדים. תראה, בשנתיים האחרונות דבר אחד טוב קרה, אחד במערכת החינוך, הוקמה ועדת שפירא על ידי השר קיש, הוועדה הזו עבדה שנתיים, הביאה את טובי אנשי החינוך בישראל, ואמרה משהו מאוד פשוט, אי אפשר לטפל רק בנדבך אחד, זו ועדה שבאה לבדוק את החינוך המיוחד, אבל המסקנה שלה הייתה, שבלי לטפל במערכת כולה, בחינוך הרגיל, זה לא יעבוד. ישבתי היום עם שפירא, אותו אחד שכתב את המסקנות, אומר חבר'ה, בגודל הכיתות הנוכחי, כאשר אנשי החינוך...
אבל אין לנו מספיק מורים ל-40 תלמידים. איך יהיו לך מספיק מורים ל-25 מורים?
המספרים הם מדהימים. בישראל יש מספיק מורים, לא צריך יותר מורים. הבעיה היא שעושים אותם הרבה דברים אחרים, חוץ מללמד בכיתה. יותר מזה אני אגיד לך. חלק גדול מהעבודה, כבר אמרתי את זה, זה לא המורה, זה מחנך, זה איש החינוך, זה זה שאנחנו מפקידים בידיו את הילד שלנו, ואומרים לו, תעזור לנו לגדל אותו. זה חלק מהעבודה בעולם המודרני, לא רק אני ההורי עובד, אבל כשהאדם הזה מגיע ואין לו תואר, ואין לו תעודת הוראה, הוא עסוק כל היום בלהתמודד עם עשרות מטלות לא רלוונטיות, ובסוף הוא לא פוגש את הילד, הוא לא פוגש עין בעין, ועוזר לו לגדול, המערכת כושלת בתפקידה, ואז מה אומרים לי המנהלים הטובים? קינלי, מנהל מוצלח, זה מי שמצליח לסמן את הרעשים של המערכת, שר החינוך התקשר אליו, הוא לא עונה, הוא מבחינתו עובד בלגדל ילדים. זה מה שאנחנו רוצים, מבוגרים שמחויבים להצמיח את הילדים שלנו. קשה למצוא אותם היום, ואני שוב אומר, זה לא רק או לא בעיקר כביש המספורת. זה העובדה שכל המערכת מפריעה לך במקום תורמת לך. אבל אנחנו צריכים היום שר חינוך במשרה מלאה, שיעזור לנו לגדל את הילדים שלנו באתגרי מדינת ישראל.
תודה רבה. תודה רבה. נגמר לנו.
תודה לכם.
תודה רבה, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב ועומר אוקון, ואחרינו ספורטים רון קופמן, אופיר סער ואליסה. תודה רבה.
תודה חביבי.
תודה רבה.